השיעור לחף אלול בשנה פשוטה. ממשיכים באיגרת תתוו, באיגרת הקודש. השיעור מתחיל בדף קוף חף ג' עמוד א', בחלק התחתון של העמוד בקטע והנה כל זה הוא רק על דרך משל. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 246, במילים בהימה ובהירה.
והנה כל זה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, הוא רק על דרך משל לבד. זה רק משל, זה עדיין לא העניין. להבין משהו באלוקות לא מספיק מה שלמדנו עד עכשיו. מדוע? כי כל זה, כל הדוגמאות שהבאנו עד עכשיו, מה זה נקרא חסד? מה זה נקרא גבורה? עם כל הדוגמאות שאמרנו, הוא בנפש השכלית התחתונה שבאדם, הבאה מקליפת נוגה. הרי האדם בנוי באופן כללי משתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית, ויש ביניהם נפש השכלית שמחברת אותם. הנפשות שהאדם, כרגע נדבר באופן כללי, יש את הצד של קליפת נוגה שבאדם, ממנה בא נפש השכלית, וממנה אצל יהודי בא גם נפש הבהמית, ויש את הנפש האלוקית שבאדם. כל מה שאמרנו עד עכשיו, כל הדוגמאות שהבאנו, למשל אמרנו דוגמה, אבא יושב עם הבן שלו ורוצה ללמד אותו דבר שכל, אז דיברנו שיש לו רגש של אהבה אליו, ויש לו עירה שהוא לא ינצל היטב את הדברים, אז הוא קצת מקטין ולא נותן לו את הכל, יש לו נצח, יש לו עוד כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. כל זה, זה לא קשור דווקא לעניין אלוקי ויהודי. זה דוגמאות שיכולים לבוא לידי ביטוי גם כשמדובר על משהו בהמי, נפש שכלית שקשורה לקליפת נוגה, גם שם כל התהליך הזה קיים. אנחנו אבל הרי רוצים לתת איזשהו משל שיקרב אותנו להבנה באלוקות. וצריך לדעת שההבדל בין אלוקות לקליפה, קליפה זה דוגמה וביטוי של משל, לכל מה שהפך הקדושה, כמו בגשמיות קליפה שעוטפת את הפרי. קליפה זה גם לא חייב להיות דברים רעים, אלא עצם הדבר שזה לא קדושה זה כבר קליפה. ההבדל המהותי בין קליפה לבין קדושה זה הבדל מן הקצה לקצה. בקדושה אתה לא מחפש את עצמך, אין לך את האינטרס שלך, בקדושה אתה מחפש את האלוקות. בקליפה כל מה שאתה עושה זה אתה מחפש את עצמך בדבר. אומרת מזגין, כל מה שנתנו עד עכשיו דוגמאות ומשנים, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת, זה לא אלוקות, זה לא קדושה. זה עדיין זה קליפת נוגה, זה לא רע, אבל זה קליפה. זה בכל דבר אתה מחפש, אתה נותן לו כי אתה רוצה לתת לו, אתה מפחד שהוא לא ינצל, אתה לא נותן לו עם המשלים שדיברנו על אבא ובן. זה עדיין בנוי סביב אינטרסים, סביב עולם האינטרסים. עולם האינטרסים הוא כזה שיש לו חסד ויש לו גבורה ויש לו תפארת ויש לו נצח, הכל נכון, אבל זה הכל קליפה. כדי להבין מה זה משהו אלוקי, אנחנו צריכים קצת להתרומם ולתת דוגמה של כל המבנה הזה של חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. כל המבנה הזה, איפה זה נמצא באלוקות? באדם עצמו. עדיין אנחנו לא מדברים על עולם האצילות, אנחנו מדברים מבשרי אחרי זה אלוקה. עדיין באדם עצמו, איפה קיים בו כל העניין הזה, נראה את הלשון בפנים. והנה כל זה הוא רק על דרך משל לבד, כי כל זה הוא בנפש השכלית התחתונה שבאדם, הבאה מקליפת נוגה. אך באמת לאמיתו, אם אתה מחפש איפה האמת נמצא, ומה זה אמת? אמת זה לא אינטרס, אמת זה משהו נקי בלי אינטרס. אם יש לך אינטרס אתה מעוות את העניינים, מחפש ליישר קו למה שאתה רוצה להרוויח. דבר שהוא אמת לאמיתו זה רק אלוקות. אך באמת לאמיתו, בנפש העליונה האלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל, כשאתה מחפש איפה נמצא הצד האלוקי שבאדם, שזה החלק אלוקה ממעל, הנשמה שבו, גם בנשמה יש את כל הסדר ההשתלשלות הזה של החסד, גבורה, תפארת וכולי, כמו שדיברנו. ועכשיו אדמו"ר הזקן יתחיל מפה ועד סיום האיגרת להראות לנו, הכל זה עדיין כמשל לקרב אותנו להבין מה זה באלוקות, להסביר לנו מה זה חסד של הנפש האלוקית, מה זה גבורה של הנפש האלוקית, וכן הלאה, כל מידה ומידה. כל המידות, כלל ראשון, עוד לפני שניכנס לפרטים, מה הכותרת, מה הדבר המהותי שמאפיין את הנפש האלוקית? כל המידות, פנימיות וחיצוניות, אין לה השם לבדו. כל המידות, מה זה פנימיות וחיצוניות? למשל, אם ניקח את חסד, שזה המידה הראשונה, אמרנו, החסד שאתה עושה זה החיצוניות של הדבר. מה הפנימיות של הדבר? זה האהבה. כשמדובר על הנפש האלוקית, גם החסד שאתה עושה זה לאלוקות, וכמובן זה נובע מתוך אהבה, אהבה לאלוקות. אולי נמחיש את זה בצורה פשוטה. כשאנחנו רואים אדם שעושה חסד, מה זה נקרא עושה חסד? הוא רואה אדם מסכן ונותן לו אוכל, נותן לו כסף, עוזר לו. הפעולה הזו החיצונית של חסד, ממה היא נובעת? כשאנחנו רואים את הפעולה החיצונית, את הטכניקה הזו של הפעולה שהאדם נותן לשני, זה עוד לא מגלה לנו מאיפה זה נובע. זה פעולה טובה, זה פעולה נפלאה, זה חסד, ממש קוראים לזה חסד, אבל מאיפה זה נובע? אמר אדמו"ר הזקן בתחילת התניא, תלוי, יכול לבוא משלושה אופנים, משלוש מקומות. אם זה מדובר אצל אחד, כמו שהוא הביא שם את הפסוק בחסד לאומים חטאת, זה יכול לבוא רק בגלל אינטרס. אתה רוצה שיגידו עליך שאתה אדם טוב, אתה רוצה שיגידו עליך שאתה כזה וכזה, אתה מחלק לכולם, כי אתה רוצה בסופו של דבר שיכתבו עליך בעיתונים. אז בעצם כשאתה נותן לבן אדם, אתה בעצם חושב על הבן אדם? בכלל לא מעניין אותך הבן אדם. אתה מחפש להגדיל את עצמך כדי להתייער. אז אתה פרסומת, אתה נותן לו. זה חסד ברמה הכי נמוכה. זה חסד רק בגלל עצמך בלבד. אגו. יש חסד ברמה קצת יותר גבוהה. מה זה החסד ברמה יותר גבוהה? זה חסד שאתה, זה בא אצל יהודי מצד הטבע. טבע של יהודי הוא, כך אומר אדמו"ר הזקן בתחילת התניא, כשאתה רואה אדם שאין לו, הטבע שלך אומר, תן לו. אתה לא יודע אפילו ממושג כזה, מצווה, קדוש ברוך הוא, אלוקות, אתה לא, לא חושב על זה. אתה נותן לו, לא בגלל שאתה רוצה שמישהו ידע מזה, לא ידע פרסומת, לא, אתה נותן לו. זה כבר משהו יותר גבוה, זה לא כמו אותו אחד שעושה זה רק ומחפש אינטרנט, אבל גם פה זה עדיין לא אלוקי, זה בהמי. רק בהמי, בהמה יהודית. בהמה יהודית אומרת, יש לה טבע טוב. אבל זה בהמה? המצב הנעלה ביותר, על זה הוא מדבר פה, זה חסד. למה אתה נותן חסד? כי אתה רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. כי כתוב בתורה, והלכת בדרכיו, ואומרת הגמרא, איך אפשר ללכת בדרכיו, וידבק, איך אפשר להידבק בו ולדבקה בו? אם אתה תעשה חסד, אתה תהיה דבק בדרכי השם. זה חסד אלוקי. זה החסד הוא אלוקי, זה המעשה של, זה החיצוניות. מה המניע של החסד? מניע של חסד זה האהבה. אז גם בזה, אותו אחד שמחפש את עצמו, מה המניע של החסד זה אהבת עצמו. מי שעושה את זה בגלל האינטרס, זה גם אהבת עצמו, רק לא אהבת עצמו ברמה המגושמת שהוא פשוט מחפש להתגשם. זה הטבע שלו. הוא רוצה את השלימות של הטבע שלו. פה זה חסד שנובע מאהבת השם, הפנימיות של החסד זה אהבת השם, וככה כל מידה ומידה. נראה עכשיו את הלשון לפנים. כל המידות, פנימיות וחיצוניות, הן להשם לבדו. עכשיו הוא מתחיל מההתחלה, מה זה מידת החסד? כי מחמת אהבת השם, ומרוב חפצו לדובקה בו, הוא חפץ חסד. כי כדי לדבוק במידותיו, זה חסד ברמה האלוקית. אז בפעולה החיצונית אתה רואה שלושה אנשים נותנים, אבל אצלו זה בא בגלל שהוא רוצה להיות דבק במידות האלוקיות. כמאמר הזל על פסוק ולדובקה בו, ידבק במידותיו. זה דוגמה של חסד. עכשיו ניתן דוגמה של גבורה. איפה יש דוגמה של גבורה שזה אלוקות? מה זה גבורה? גבורה יכול להיות ביטוי, הוא נותן למישהו סתירה, וזה אלוקות. איפה יש כזה מצב? אז הוא נותן דוגמה. וכן במידת הגבורה, מידת הגבורה הוא נותן שתי דוגמאות. יש מצב שהוא נותן סתירה למישהו אחר, ויש מצב שהוא נותן סתירה לעצמו. סתירה למישהו אחר זה דוגמה שהיא השמה של בית הדין, שבית הדין קבע שפלוני צריך לקבל מלכות, אז הוא עומד על העמוד שמה ומלכה בו את מספר המלכות שקבעו. אז בפועל הוא עושה פעולה של גבורה, הוא מכה, אבל זה מלכה בגלל שהוא רוצה חלילה לעצר לו? חס ושלום, הוא עושה את זה בגלל שהוא כרגע שמע של בית הדין של הסנהדרין, של הדיין, של השופט, של משה רבינו. אז אצלו כרגע זה עניין של אלוקות. אם הוא עושה את זה רק בגלל מזכורת, אז זה גבורה בגלל שהוא מחפש את עצמו. אז לא על זה מדובר. דבר כרגע, אם הוא עושה את זה כי כרגע הוא הזרוע המבצעת, כמו שאומרים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, השוטר שמבצע את הוראות השופט, זה גבורה של אלוקות. וכן במידת הגבורה להיפרע מן הרשעים ולעונשם בעונשי התורה. זה דוגמה של גבורה כלפי הזולת כשצריך, וכן להתגבר על יצרו. יש את המצב שהוא מתגבר על עצמו, יש לו תאווה גדולה מאוד כרגע לאכול משהו או להסתכל במשהו או לדבר משהו, והוא מתגבר, ופה צריך גבורה חזקה ביותר, הוא לקדש את עצמו במותר לו. לקדש את עצמו פירושו למנוע מעצמו דבר שמותר לעשות. יש ביטוי שאומר ראשית חוכמה שמופיע בחסידות הלשון, שאדם צריך לשים על עצמו 100 שערים של היתר כדי לא ליפול בשער אחד של איסור. ואז הוא שם על עצמו כל כך הרבה סייגים ומונע מעצמו דברים המותרים, הכל בכדי שהוא לא ייקשל בעניין אחד של איסור, ולעשות גדר וסייג לתורה. אז זה פעולה חיצונית של גבורה. הוא אומר לעצמו, לא, אני לא יעשה כך וכך. מה המניע של הגבורה? כמו שדיברנו שהמניע, הפנימיות של הגבורה זה עירה. מה המניע של הגבורה הזו? מפני פחד השם ועירתו, יש לו עירת שמיים, פן יבוא לידי חטא חס ושלום. הוא לא רוצה להיקשל בחטא, אז כדי לא להיקשל בחטא הוא לוקח מקדם ביטחון. הוא אומר שהוא לא יאכל מאכל כשר פלוני כדי שהוא לא ייקשל, ומרוב תאווה הוא ייקשל לאכול דבר אחר שאולי הוא פחות קשה, ואולי אחר כך הוא ייקשל בדבר שהוא בכלל לא קשה. אז הוא שם לעצמו כמה וכמה סייגים וכן הלאה בדיבור. הוא לא ידבר דברים שאולי הם לא כל כך עצורים כדי שלא ייקשל בלשון הרע וליצנות וכן הלאה של דברים העצורים, וככה בכל דבר ודבר. זה דוגמה הבנו של חסד וגבורה. מה הדוגמה של תפארת בעניין אלוקי? וכן לפאר את השם ותורתו בכל מיני פאר. זה שאדמה זה תפארת, דיברנו גם בשיעורים קודמים שתפארת זה מלשון פאר ויופי. אדם שלוקח ורוצה שיהיה לו למשל תפילין הכי מהודרות, הוא רוצה שהספר תורה שלו יהיה הכי יפה, לא בגלל שיותר יפה מהשני, בכדי, גם כמו שאמרנו בכל מידה ומידה יכול להיות, גם בתפארת יכול להיות שהוא רוצה הכי יפה רק בכדי שיגידו שיש לי הכי יפה, לא על זה מדובר. הוא רוצה באמת שזה יהיה הכי מהודר, כי כתוב זה כלי ואנוור, אז הוא רוצה שיתנהל לפניו במצוות, הוא רוצה שזה יהיה באמת יפה ומהודר. זה נקרא שהוא מפאר את העניינים של אלוקות. מאיפה בא אצלו תנועת נפש הזו לפאר? זה התפארת האלוקית. הוא לדבקה בשבחיו בכל בחינות נפשו. או שאדם משבח את הבורא, ולא סתם הוא משבח את הבורא, בכל בחינות נפשו, כל הנפש שלו, כפי שיביא מיד 3-4 שורות, מה זה נקרא בכל בחינות נפשו? הוא מפאר את הבורא, הוא חושב על הבורא כמה הוא מפואר, הוא מדבר על הבורא כמה הוא מפואר, הוא מסביר כמה הוא מפואר, הוא מתרגש כמה הדברים מפוארים. זאת אומרת, מידת התפארת כרגע כובשת אותו מלמעלה עד למטה. דהיינו, בהתבוננות שכלו ומחשבתו, גם בדיבורו, בכל שלב ושלב שיש אצלו בכוחות הנפש, כולם מלאים בלפאר את השם. זה נקרא תפארת. עכשיו הוא ממשיך הלאה, אחרי תפארת יש לנו נצח. וכן, לעמוד בניצחון נגד כל מונע מעבודת השם. יש לו מניות ועיכובים, כמו שלכל אחד יש מניות ועיכובים, יש ניסיונות ויש קשיים, אז הוא רוצה לעשות חסד, הוא רוצה לעשות גבורה, הוא רוצה לפאר, יש לו מניות ועיכובים, צריך להתגבר על המניות ועיכובים. ההתגברות הזו, הוא צריך לעורר אצלו נצח, כמו שדיברנו בשיעור קודם, שמידת הנצח באה ממעמקי הנפש, הוא ינצח את הכל, הוא לא ייתן למניות להפיל אותו. צריך לעורר אצלו מידת הנצח. נגד כל מונע מעבודת השם ומלא דבקה בו, ונגד כל מונע מלהיות כבוד השם מלא את כל הארץ. יש מניות מבית ויש מניות מבחוץ. יש מניות פנימיות שהוא צריך לנצח בתוך תוכו את התאוות הפנימיות, ויש ניצחונות שהוא צריך לנצח את הסובבים אותו שמפריעים לו. מה? עוד נהיה עוד רגע מה זה עוד, בעוד יביא כמה. נצח ועוד באים אחד אחרי השני, אבל נצח זה לנצח. מיד נראה עוד שורה אחת מה זה עוד. הוא רק מביא דוגמה. תפארת, גם רחמנות זה עניין של פאר ויופי. למה רחמנות ויופי? כמו שהוא אמר, כי הוא צובע את זה בצבעים שונים, הוא צובע את זה בחסד ובגבורה, זה נהיה יופי. ההתפארות בנפש אלוקית זה מתבטא על ידי שהוא מפאר את השם. פה לא שייך כל כך עניין של רחמנות, כי הוא באלוקות. רחמנות יכול להיות, יש מושג של רחמנות ואלוקות, זה כמו שמבואר בלקוטי תורה שאדם מבקש ורחם רחם עלינו, זה רחמנות על הנפש האלוקית שהיא נפלה והיא נכשלה, והוא לא יכול לעורר אצלו את הכוחות איך לצאת. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, כמה רחמנות על הניצוץ האלוקי. וגם בתניה מופיע כמה פעמים את הדוגמה הזו. כאן הוא מדבר, אז זה הרחמנות, הוא מקשר יותר לעניין של חסד. פה הוא מדבר בנפש האלוקית כפי שהיא בינה לבין עצמה. יש לזה הרבה צורות ואופנים, זה רק כמובן דוגמה בלבד, שאדמו"ר הזקן אומר רק על דרך משל לסבר את האוזן מבשרי יחזה אלוקה. אפשר לתת דוגמאות נוספות שהן בעצם בסופו של דבר ייתנו לנו את כל התמונה על העניין. זה בסך הכל אחת הדוגמאות איך אפשר לבוא לדי ביטוי. ממשיך הלאה אדמו"ר הזקן ומביא דוגמה נוספת של ניצחון על מבחוץ, כמלחמות השם אשר נלחם דוד המלך עליו השלום. אז דוד המלך נלחם כפשוטו, דם לרוב שפכת. נגד מי? נגד כל המניות ועיכובים שהיה מבחוץ. עכשיו הוא מתקדם הלאה, מה זה הוד? הלוד הוא מביא כמה דוגמאות, הוא מביא שלושה דברים מה יכול להיות עוד כדוגמאות. וכן להשתחוות ולהודות להשם. דוגמה ראשונה, מה זה עוד? עוד מלשון, כמו שאומרים, מודים אנחנו לך, יכול להיות מלשון הודיה, וזה נראה עוד מעט, ויכול להיות מלשון הודאה. כמו שמופיע, גם למדנו את זה פעם בלקוטי תורה, מודים חכמים לרבי מאיר. שניים מתווכחים, אז אומר, אני מודה שאתה צודק. זה הפירוש הראשון בהוד. אני מודה לך. מה זה אני מודה לך? יש הרי ויכוח, הוא מזכיר את זה פה בשתי שורות, יש הרי ויכוח בין דעת עליון לדעת תחתון. יש ויכוח האם העולם שלנו נקרא עין והאלוקות נקרא יש, או הפוך, העולם שלנו נקרא יש והוא עין כי אנחנו לא משיגים אותו. יש ויכוח, אז אנחנו מגלים אצלנו את מידת ההוד ואנחנו אומרים, אנחנו מודים לך שאתה צודק. האמת שאנחנו בטלים ומבוטלים ואנחנו עין ואפס ואתה הוא היש האמיתי. זה אופן אחד איך להבין מה זה עוד, נקראת לכם מפנים. וכן להשתחוות ולהודות להשם אשר מחיה ומהווה את הכל. אומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו מודים לך שאתה צודק, אתה הרי מהווה ומחיה את כל העולם והכל בטל במציאות אצלו, וכולה כמי כלוחשיב. הרי כולה, כל העולמות כולם ביחס אליך הם נחשבים כלו, כעין ואפס, וכעין ואפס ממש. אתה מבין את זה שהכל עין ואפס? לאו דווקא. ואף שאין לנו משיגים, איך הוא הכל אפס ממש כמי? אתה אומר לעצמך, אני לא מבין, להפך, בשכל שלי הכל נראה כל כך מתפתח וחי ומציאות אמיתית כאילו. אבל מה? למרות שאני לא מבין, אף על פי כן, מודים אנחנו בהודעה אמיתית שכן הוא באמת למיתו. כמו שיש לך בן אדם שאומר, אני לא הבנתי, הוא לא שכנע אותי בשכל, לא הבנתי את מה שהוא אמר, אבל זה נשמע משכנע, אתה צודק. זה נקרא עוד, אני מסכים שאתה, מה שאתה אומר בתורתך, שאנחנו עין ואפס ואתה הוא האמת, זה נכון. לא מבינים איך, אבל אנחנו מודיעים לך. זה פירוש אחד, מה זה נקרא הוד. פירוש שני, מה זה נקרא הוד? פירוש השני, מה זה הוד? ובכלל זה, גם כן, להודות להשם על כל הטובות אשר גמלנו. יש פירוש השני, מה זה הוד? מלשון שאנחנו מודים לך, מלשון תודה, ולא להיות כפוי טובה חס ושלום. זה כמו פרשת השבוע, שאנחנו לומדים על מצוות הביקורים, שכל הרעיון של מצוות ביקורים שאדם צריך להביא לבית המקדש, רש"י אומר על התורה, שכל הרעיון של ביקורים זה מילה אחת, לא להיות כפוי טובה. כדור הוא נתן לך שפע, תבוא ותגיד תודה. זה נקרא עוד. אז אם אדם יפתח את העיניים, אז הוא יראה שיש לו כל הזמן על מה להגיד תודה. כל רגע ורגע להגיד תודה להשם על מה שיש לך, על, על כל נשימה ונשימה שאתה נושם, על הסביבה שלך, על המשפחה שלך, על הבריאות שלך, כל דבר אפשר להגיד תודה. אז התודה הזו שאדם כל הזמן אומר, מאיפה זה בא? הנפש האלוקית יש לה מידת ההוד. מידת ההוד אומרת תודה. פירוש שלישי בעוד, ובכלל זה להודות על כל שבחיו ומידותיו ופעולותיו. פירוש שלישי בעוד זה להלל ולשבח, פשוט להגיד לו הרבה שבחים לקדוש ברוך הוא. הוא עושה כל כך הרבה דברים טובים, אז אנחנו לא רק להגיד לו תודה, אלא לספר על השבחים שלו, לפאר, להגיד הרבה מילים של שבח, באצילות ובריאות עולמו, עליונים ותחתונים. הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה עולמות בורא, כל כך הרבה פרטים הוא עושה, תספר, תהלל אותו, תשבח אותו, שהם משובחים עד אין תכלית, עד אין חקר, ונעים וראויים אליו יתברך ויתעלה. ומלשון הוד והדר, הכל, זאת אומרת שלושה פירושים במילה הוד. פירוש הראשון במילה הוד, מלשון הודה, עם א', פירוש שני ועוד מלשון הודיה, להגיד תודה, ופירוש שלישי מלשון להודות על השבחים שלו עוד והדר, לספר עד כמה דברים טובים הוא עושה. זה שלושה מובנים המילה הוד, ויש בוודאי מובנים נוספים שכלולים בדברים הללו. עכשיו הוא עובר לדבר הבא, אחרי עוד, במידת היסוד. מה זה מידת היסוד? אם דיברנו, אם אתם זוכרים שדיברנו במשל של נפש השכלית, מה זה יסוד? יסוד זה התקשרות. אמרנו שאם האבא יושב עם הבן שלו ומלמד אותו, אז אם יהיה לו את העניין של היסוד, מה זה נקרא יסוד? הוא קשור אליו, הוא מסתכל אליו בעיניים, בקשר פנימי, אז הכל יהיה באופן שוטף ויזרום הרבה יותר טוב. מה זה בנפש אלוקית? וכן במידה צדיק יסוד עולם, יסוד נקרא צדיק, להיות נפשו קשורה בהשם חיי החיים ולדובקה בו בדביקה וחשיקה בחשק ותענוג נפלא. יסוד זה עניין של חשק, שיהיה לך חשק ותענוג להיות קשור לאלוקות. ומה זה הדבר האחרון? הוא במידת מלכותו. מלכות זה המידה הספירה האחרונה. מה זה בנפש האלוקית עניין של מלכות? לקבל עליו עול מלכותו ועבודתו כעבודת כל עבד לאדונה באימה ובעירה. מידת המלכות זה פשוט קבלת עול מלכות שמיים. כל המידות העליונות זה, יש בזה איזשהו תמונה של יופי, של אהבה, של עירה, של פאר, של עוד, של הדר, או מלכות, קבלת עול. אין לו את כל אותם תכנים נפלאים שממלאים אותו עם רגשות נפלאים, אבל יש לו את הבסיס הפשוט שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, שזה בעצם הכי קרוב לתכלס, לצד המעשי. קבלת עול המלכות מקבלת כל כל הרגשות הנפלאים שיש בחלק העליון. מה בעצם התכלית של כל זה? קבל עול מלכות שמיים. אם יש לך את כל המבנה הפנימי, בוודאי טוב, וגם אם אין לך את כל המבנה הזה, לפחות שיהיה לך את העניין של מלכות, שזה קבלת עול. זה דוגמה של כל המידות, מחסד עד מלכות, איך שזה בנפש האלוקית.